סייעתא דשמיא, השבת נקרא סדר פרשת חוקת, וכשנקרא את סדר פרשת חוקת נהיה כבר אחרי, נהיה למעשה בג' תמוז, אחרי ראש חודש תמוז הבא עלינו לטובה, שיחול אם ירצה השם רביעי וחמישי. מחר זה כבר ערב ראש חודש, וההתנוצצות של ראש חודש תמוז היא כבר פה. הפרשה שלנו היא פרשה שקשורה ואחוזה בחודש תמוז, ונרצה קצת לקשר את שני הדברים וגם לדבר בעניינים שהם מופיעים הרבה מאוד בפרשה, והם ענייני המים. הרבה מאוד בפרשה הזו מוזכרים כל מיני נושאים שקשורים למים. פרשה בכלל עמוסה בנושאים. יש לנו פותחים בפרה אדומה, ואחרי כן פטירת מרים, הסתלקות הבאר, מי מריבה, הוצאת המים מהסלע, בקשה לעבור בדרך ארץ אדום, ואחרי זה דרך סיחון. זה כל פעם זה לא ניתה ימין ושמאל, לא נשתה מי באר, מוזכרים שם גם כן המילים מים, פטירת הארון, העמלק שמתחפש לכנענים ומחפש להילחם בעם ישראל, ניסי נחל ארנון, שירת הבאר, בקשת נחל ארנון זה גם עניין של מים, נכון? עוברים בנחל, במקום של מים. בקשת המעבר מסיחון אמרנו, והמלחמה בסופו של דבר באוג מלך הבשן, עניינים רבים בפרשה, ורבים מהעניינים האלה, רבים, כמעט רובם ככולם, עוסקים בעניינים שקשורים למים. למים. אז איך כל זה התקשר בסייעתא דשמיא? כללו עליי שנצליח לקשור את כל הדברים יחד, ובסוף הכל צריך להיות גם קשור לחודש תמוז. תמוז. אז אולי נתחיל באמת לראות את העניין הזה, ומתוך כך נתקדם לעניינים אחרים. קיץ, המילה קיץ היא מילה שאנחנו משתמשים בה כדי לתאר עונה מארבע עונות בשנה. העונה הזו היא עונה של חום. בעיקר מה שמאפיין את ימי את הקיץ זה ימים ארוכים, לילות קצרים וחום גדול במשך היום. קיץ. מידות החום הן קיצוניות בקיץ. קיץ זה לשון קיצוני. קיצוני. אתה מגיע, הדבר היחידי שהוא קיצוני בארץ ישראל זה ימי הקיץ. החורף הוא לא קיצוני, הסתיו הוא לא קיצוני, האביב הוא לא קיצוני. המקום, העונה היחידה שאפשר לומר שהיא קיצונית, כן? אני לא מדבר בו תראו עולם בלי מזגנים, אז הקיץ זה מידות חום קיצוניות. בחורף זה לא כל כך קיצוני. חורף הוא לא ממש קיצוני בישראל, הוא חורף עדין. אין מי שגר בניו יורק יכול להעיד על זה. או באנגליה, כן? אין מה להשוות. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בו. אבל הקיץ הוא קיצוני. ישנה שאלה, מה העניין של קיצוניות? למה בכלל צריך קיצוניות? זו שאלה שאנחנו לא נעסוק בה היום, אבל אני רק רוצה ממנה להגיע לאיזושהי נקודה יותר חשובה, זה לנקודת האמצע דווקא. אבל צריך לשאול את השאלה הזו. אם הקיץ הוא עניין של קיצוניות, אז אנחנו נראה את הקיצוניות גם בהתנהגות של האנשים. גם ההתנהגות של האנשים בקיץ היא נראית התנהגות קיצונית, היא נעשית קיצונית. אני לא מדבר רק על זה שאנשים יותר עצבניים בקיץ, באופן טבעי לגמרי, נכון? קיץ, אנשים חמים, הכל חם, אנשים עצבניים. אלא בכלל התנהגות קיצונית, ואני רוצה לגעת בהתנהגות קיצונית אחרת. אבל לפני זה צריך להבין שכשיש שתי קצוות, מה ממילא נוצר מיד? אמצע. אמצע. יש אמצע. אם אני לוקח דבר יחידה אחת, נכון? אז כל זמן שאני לא מתאר שיש לה שתי קצוות, אין לה גם נקודת אמצע. אם היא הייתה נקודה בעצמה, אין לה אמצע. נכון? נקודה אמורפית, שאין לה לא רוחב ולא אורך ולא עומק ולא גובה ולא שום דבר, אז אין לה גם אמצע. מה יוצר את האמצע הזה שיש לה שתי קצוות? זאת אומרת שכל מה שיש שתי קצוות נועד בשביל האמצע. המהר"ל בגור אריה בבראשית על בראשית ב' פסוק ז' אומר את המילים הבאות. תקשיב, הוא יוצא נגד קיצוניות בצורה תקיפה וחריפה, ובואו תשמעו מה הוא אומר לגבי העניין הזה של האמצע, של האמצע. שואל המהר"ל על האדם, למה הוא נברא מהאמצע, ממקום המזבח. אומר, ארץ ישראל זה מרכז העולם, בתוך ארץ ישראל ירושלים, בתוך ירושלים בית המקדש, בתוך בית המקדש אבן השתייה מקום המזבח, זה אמצע העולם. זה אומר, למה נברא האדם מנקודת האמצע? הקדוש ברוך הוא אסף את יצר את האדם מן האדמה אשר על נקודת האמצע. אומר, לכן המזבח נקרא מזבח אדמה, מלשון או אדם אדמה שנוצר מאדמה, או מלשון אדמה לאלוקה. כך או כך זה לשון אדמה. אומר, שתהיה לו כפרה וקשה. אומר, מה התירוץ? הוא נברא ממקום המזבח, שתהיה לאדם כפרה. המזבח מחפר, הקורבנות מחפרים, אז תהיה לאדם כפרה. אומר, וקשה, והלא אין המזבח מחפר בלא קורבן. מה זאת אומרת? רק בעצם זה שיקחו את האדמה לברוא את אדם הראשון ממקום האמצע, מנקודת המזבח, אז תהיה לו כפרה. הלא אין המזבח מחפר בלא קורבן. ולמה יהיה לו כפרה? בשביל שהוא נברא ממקום המזבח. יש לך לדעת כי הוא עניין מסתרי התורה, זה עניין מסתרי התורה. דע, מה אנחנו יודעים שחז"ל אומרים לנו דע? דע זה תפנים, תתחבר. דע זה לא רק תקלוט באינטליגנציה, דע זה תרגיש את זה עם הלב ותתנהג ככה, תפנים את זה. כי המזבח הוא באמצע מקום יישוב הארץ, ואותה האדמה היא בין הקצוות לגמרי. מה הוא מתאר? הוא מתאר, יש קצוות בשביל שתמצא את נקודת האמצע. אם יש לך שתי קצוות, יש לך אמצע. והוא, וכל דבר שהוא באמצע הוא בשיווי. הוא נמצא בשיווי משקל, בשיווי. הוא לא נוטה ימינה והוא לא נוטה שמאלה, הוא על נקודת האמצע. הוא לא, ואינו נוטה לאחד הקצוות, והוא המובחר. ולכן הובחר המזבח והמקדש לעבוד שם, שהוא מקום באמצע היישוב, אינו נוטה לקצוות, והקצוות אינם טובים. אדם קיצוני זה התנהגות לא נכונה, לא טובה. אל תהיה קיצוני בשום דבר שאתה עושה.
מה זה בן אדם קיצוני?
לא. עכשיו, כל אחד ינסה לתאר.
רגע, שנייה.
בשום דבר לא צריך להיות קיצוני. ישנם התנהגויות שכאשר צריך לפעול בהם, אז אם אתה לא במגרש המשחקים של הפעולה, אז מי שמסתכל מהצד יכול לראות איזה כהתנהגות קיצונית. זה לא משהו קיצוני. קיצוני זה בסופו של דבר שיש לך שתי קצוות, שרחוקות מנקודת האמצע. אם עכשיו אתה רואה מישהו, לא עלינו ולא על זרע ישראל, שהולך להרוג מישהו אחר, ואתה יוצא עכשיו עליו, יוצא אליו ומציל את הנרדף, גם במחיר חייו של הרודף, אז הפעולה למסתכל מהצד שלא מבין מה היה שם נראית פעולה מאוד קיצונית, אבל היא לא פעולה קיצונית, היא בדיוק הפעולה שצריך לעשות, והיא לא קיצונית בכלל. אי סתם תתנפל על אדם ברחוב ותעשה את אותה פעולה בדיוק שעשית קודם, רק פה אין רודף ונרדף, סתם תפסת מישהו, הפעולה שלך קיצונית. ברור מה אני מתכוון לומר? זאת אומרת, מגרש המשחקים משנה פה. הקצוות יוצרות את האמצע, או אם תרצו, מנקודת האמצע אפשר לתאר את הקצוות. מהקצוות אינם טובים. ולפיכך אומר שאדם נברא ממקום המזבח שהוא לגמרי באמצע העולם. לגמרי באמצע העולם. ורוצה לומר שחומר האדם אינו כחומר שאר הנבראים. רק חומרו ממוצע, מזוג בשיווי לגמרי. ואינו נוטה לאחד הקצוות. עכשיו הוא אומר, זה ההבדל בין האדם לבהמה, להבדיל את חומר האדם מחומר שאר בעלי חיים, פני שהוא יותר ממוצע, וכל זה כדי שיהיה לו כפרה, שאם יקרה לו חטא, לא, בסוף כל סוף אדם נופל באיזה חטא, יהיה נקל שיוסר החטא. למה? כי החטא, למה נוצר חטא? הוא בעבור שהוא נוטה לאחד הקצוות. אם אדם נוטה לאחד הקצוות, ממילא הוא חוטא. כל התורה מכוונת ללכת באמצע. דרך המלך נלך. דרך המלך, זה התורה. תורה היא תורה של אמצע. אתם זוכרים את כל, את הרב אשלג, את כל מערכת ג' קווין, אנחנו עם סגולה, עם של האמצע. ואחר שאדם נברא מן המיצוע, מזה שהוא ממוצע, הוא נברא ממקום האמצע, נקל הוא לשוב אל האמצע, למקום שנברא והוא שר ממנו אחרת שהוא הנטייה אל אחד הקצוות. זאת אומרת, קיצוניות מובילה לחטא. זה היה לו התוצאה של מה שאומר פה המהר"ל. אומר, קיצוניות תוביל לחטא. אם אתה נמצא, אם אתה סוטה מנקודת שיווי המשקל שאיננה נוטה לאחד הקצוות, אתה נופל. אתה עושה איזה טעות. אתה עושה טעות. רק מה? ברוך השם שנבראנו מנקודת האמצע, אז קל לנו לחזור אל הנקודה שממנה יצאנו. עכשיו תזכרו שמה זה בריאה? בריאה זה לשון בריא. אדם בריא חוזר לנקודת המוצא. מהי נקודת המוצא? נקודת האמצע. נקודת האמצע. באמת אין כזו נקודה, נקודת האמצע. זה צריך לדעת. נדבר פעם על מזבח אדמה ועל המקום שאדם הראשון לוקח משם, אז נדבר על זה שהנקודה הזו היא קיימת, היא בין העליונים לתחתונים. זאת אומרת, היא נקודה שהיא בעולם הזה והיא לא בעולם הזה. היא הנקודה של הקדושה, היא הנקודה של קיים ולא קיים בו זמנית, שבו הקדוש ברוך הוא יכול להתקיים, שסתירה מתקיימת, זה לא נתפס אצלנו במוח. זה סודות הדבר הזה. לכן הוא קורא לזה מסתרי תורה, והוא מסתרי תורה, אומר המהר"ל. כל הנקודה הזו זה מסתרי תורה. אמצע אין דבר כזה, נקודה אין דבר כזה. קח תפוח, חלק אותו לשתיים באמצע. עכשיו אתה מחזיק שתי פלחים, איפה האמצע? איפה האמצע? איננו, נעלם. מה הוא היה קודם? קו וירטואלי. מה זה נקודה? קו זה נקודה, זה צורה, אני לא יודע איך תאר אותה, אבל היא לא קיימת באמת נקודה. כי נקודה אין לה רוחב, מתמטית, הנדסית, אין לה רוחב, אין לה עומק, אין לה גובה, אין לה אורך. אז היא קיימת? לא. אבל בין שתי נקודות עובר קו שכל כולו נקודות לא קיימות? כן. איך זה יכול להיות? לא יכול להיות. אבל עובדה, כל המציאות היא כזו. קווה אל השם חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם עוד קו ועוד קו ועוד קו, נוצרים מימדים. זאת אומרת, שכשאנחנו מדברים על הבריאה של אדם מנקודת האמצע, אנחנו מדברים על משהו שהוא הרבה יותר ממה שעכשיו תיארתי, אפילו במילים הזהב של המהר"ל. זה, צריך להיכנס לזה, רק לתאר שהמהר"ל, המהר"ל מנחה אותנו להיות בקו האמצע, להיות בדרך המלך, לא לפתח התנהגויות קיצוניות. זה יכול להיות קשור לבינוני של חב"ד, כן, זה יכול להיות, זה יכול להיות, צריך להעמיק בזה, לא העמקתי כרגע, אבל צריך להעמיק בזה, וזה בהחלט יכול להיות. יפה מאוד. אז אם ככה, אחרי שאנחנו ראינו את המהר"ל, ואנחנו מבינים שלהיות קיצוני זה לא טוב, ונטייה אל אחד הקצוות, משמעות שלה זה נטייה לקיצוניות, אז אנחנו יודעים, עכשיו אנחנו יכולים להבין מה זה כשעם ישראל מבקש לעבור דרך אדום, והוא אומר, הוא פונה אל מלך אדום ואומר לו, כה אמר אחיך ישראל, נעברנה בארצך, דרך המלך נלך, לא נעבור בשדה וכרם, דרך המלך נלך, לא ניתן ימין ושמאל, עד אשר נעבור את גבולך. בדרך לאן עם ישראל נמצא? לארץ ישראל. זה עכשיו אנחנו, עם ישראל יצא ממצרים, הוא בדרך לארץ ישראל. הוא צריך לעבור, הדרך הקצרה ביותר עובר דרך איפה? דרך ארץ אדום. אז הוא פונה אל מלך אדום. עכשיו אם אנחנו נבין שבסוד מלך אדום זה, ואדום זה לא רק מקום גיאוגרפי, זה מקום בנפש, מקום של קיצוניות, של אדום. אדום זה גבורות, זה דינים. אדום זה דם, זה גבורות ודינים, זה דברים קשים. עכשיו עם ישראל פונה אל מלך אדום ואומר לו, לא נעבור בשדה וכרם, לא ניטה ימין ושמאל, לא נשתה מי באר, אנחנו לא זזים מאיפה? דרך המלך. דרך המלך נלך עד נעבור את גבולך. אנחנו עם של דרך המלך. דרך איזה מלך? הדרך של מלך מלכי המלכים. מה הדרך של מלך מלכי המלכים? זה דרך האמצע. זה דרך המלך, דרך האמצע. דרך האמצע, זה, אל תהיה קיצוני בשום דבר. אל תהיה פתאום איזה, רואים את זה, חוץ כבוד היושבים פה, זה ודאי לא שייך ביושבים פה, אבל רואים את זה אצל חוזרים בתשובה. לפתע פתאום, בתוך זמן קצר ביותר, הם נעשים הרבנים הראשיים לישראל, פלוס, וגם שתי בבות ביחד. והוא לא עושה זה, והוא לא עושה זה, והוא שומר את זה, והוא שומר טעוב, והוא שומר באיזה קיצוניות שהיא, שהיא, ואחרי זה, זה יכול להיות שיחלפו איזה שנה, שנתיים, אולי לפעמים יותר, ופתאום הוא שומט את הכל, מסיר את הכל, יש עכשיו איזו דוגמה אקטואלית כזו, שומט את הכל, מסיר את הכל, כאילו שום דבר לא היה. הוא בכלל לא מבין מה הוא עשה שם. ותזכרו תמיד את הדוגמה שבדידי אבא עובדה, ראיתי אותה במו עיניי, של אותו אחד שהיה מתפלל איתי בבית הכנסת תל אביב, שהיה הולך עם משקפיים של עברים, שחורות, שלא רואים, אי אפשר לראות דרכם. היה הולך עם מישהו שהיה מוליך אותו, כי הוא עשה שמירת העיניים, הוא היה חוזר בתשובה שלושה חודשים. שלושה חודשים הוא כיסה את העיניים ולא היה מסתכל על... הוא היה הולך כמו עיוור. מישהו היה מחזיק אותו. הוא היה מחזיק את היד של מישהו ומנחה אותו. וכעבור זמן קצר ביותר, כל הדבר הזה, החליפה והכובע והפאות והזקן והמשקפיים והכל, אף, והוא נעשה מציל באילת.
רגע, מה זה שהוביל אותו איפה?
קיצוניות זה לא דבר חיובי. כמובן, כמובן שאפשר גם...
כך הדור של אברהם אבינו, גם היה עכשיו קיצוני.
אברהם?
כן, אנחנו בטוח שכל אחד ששומע דת הוא עכשיו קיצוני.
לא, קודם כל זה נכון. אברהם היה קיצוני, אבל במה הוא היה קיצוני? שאלתי אותם, מדוע, במה? היה קיצוני בחסד. יצחק היה קיצוני. יצחק זה קץ חי. זה האותיות, יצחק. קץ. קץ זה קיצון. קיצוני. נכון, הוא היה קיצוני. הוא היה קיצוני בגבורה. עם ישראל בא מאברהם ומיצחק? לא. לא. עם ישראל בא מהאמצע, מיעקב. יעקב היה התכללות של אברהם ויצחק. יעקב זה תפארת. יעקב זה רחמים. יעקב זה התכללות של החסד עם הדין, של הדין בא חסד. לכן עם ישראל הוא לא עם, אתה לא נקרא העם של אברהם, וגם לא העם של יצחק. לעתיד לבוא זה עניין אחר מה יהיה עם יצחק. לעתיד לבוא נאמר על יצחק אבינו אתה. אבל עכשיו, עכשיו נכון לרגע זה אנחנו נקראים עם ישראל. עם ישראל זה קו האמצע. ישראל אשר בחי פער, ריבוי גוונים, לא שחור ולבן. ריבוי גוונים, הרבה צבעים, המציאות... 12 שבטים, כולם שבטי עם. המציאות היא עגולה במובן הזה. הדרך אל הגאולה השלמה בעזרת השם יתברך, הדרך אל ארץ ישראל, אל הרצון העליון, אל הרצון של ישראל סבא, של קו האמצע, עוברת בדרך המלך. זה בדיוק המשמעות של דרך המלך. דרך המלך זה לא קיצוני. לא קיצוני לפה ולא קיצוני לשם. קצת דוגמה עם קיצוניות אחת, אפשר לתת עשרות דוגמאות של קיצוניות אחרות שהן מאפיינות קיץ. שהן מאפיינות קיץ. הדרך של מלך העולם זה דרך, הדרך ארץ של מלך העולם זה דרך המלך. בחודש תמוז אתה יכול לראות קיצוניות במה שאתה רואה שפתאום החיצוניות הופכת להיות בולטת. קיצוניות וחיצוניות, ההבדל הוא באות אחת. בין קוף לחף, לחת. פתאום הקיצוניות מתפתחת ומופיעה את עצמה בשפע של חיצוניות. פתאום מתפשטים, פתאום מתארטלים, פתאום כל בחוץ, הכל החוצה. הכל החוצה. והיה משה טעם כי פרוע הוא כפרעו אהרון לשמצה. ככה כתוב שם אחרי מעשה העגל. מה זה כי פרוע הוא? שמביאים אישה סוטה לא עליהם ולא עליכם לבית המקדש של הכהן, מה הוא עושה לה? פורע את שערות ראשה. היא הייתה מכוסה, היא הייתה בראש מכוסה, ועכשיו הוא פורע לה את השיער. הוא מגלה את החיצוניות שלה, כל בחוץ, הכל גלוי, כל בוטה, הכל פרוע. זה אי סדר, אי סדר, אתם זוכרים? במקום שיש אי סדר, לא יכולה להיות קדושה. אתם זוכרים את זה? קדושה הולכת תמיד עם סדר. תראו את המשכן, איך הוא בנוי, כל פרט, כל דבר במשכן מסודר, יש לו את הזמן שלו, את העיתוי שלו, את המקום שלו, את נושא הכלים שלו, הכל מאורגן ומתוקתק. כשעם ישראל מסודר במדבר, זה דגלים, וזה שבטים, וזה מחנות, וזה צבעים, והכל מאורגן ומתוקתק, וכל מחנה יש לו את הגדר שלו, ואת המקום שלו, והפתחים של האוהלים לא מופנים זה כלפי זה. יש סדר. כשעם ישראל, בכל מקום, כשעם ישראל מגיע באי סדר, היו שם עבירות קשות בו. זה חטא העגל, זה במתעוננים, זה בכל מקום שם שבאים אנשים על האנשים, יש אי סדר, יש עירוב בין גברים לנשים, יש חוסר אין טקס מסודר, אין פרוטוקול מסודר, שם יש נפילות. שם יש נפילות. אז כשיש סדר, אז הדברים הם לא פרועים. פריאה, גילוי פרוע של חיצוניות, זה דבר שהוא לשמצה, דבר לא חיובי. זה כמו להשמיץ מישהו. שמצה זה להגיד על מישהו דברים לא חיוביים. הרמח"ל בדרך השם מלמד אותנו שבכל מועד, בכל זמן, בכל חודש, בכל חג, בכל יום למעשה בשנה, נכון? אז הדברים כתובים גם באריזה, גם בבני שכר, בקומות שונים. אבל הרמח"ל בדרך השם אומר דברים מצמררים. הוא אומר בחודש תמוז עולים הריחות של השריפה של בית המקדש, שומעים את הקולות של הסוסים, של הרוכבים בהתנגשויות דמים של המלחמה על ירושלים. הכל מתעורר עוד פעם, שומעים את הבריונים, שומעים, הכל מתעורר עוד פעם. חודש תמוז זה חודש של התעוררות של קיצוניות, התעוררות של חיצוניות, התעוררות. ובהקשר לחיצוניות הזו, תראי שאני לא, אני חס שלום לא מטיף מוסר, וכל אחד יעשה מה שהוא מבין, וזה ודאי לא שייך ליושבים פה. אני אומר את זה במלוא הרצינות, אני לא אומר את זה מהפה לחוץ, זה ודאי לא שייך ביושבים פה. אבל כשאנחנו מדברים על קיצוניות וחיצוניות וכולי, אז ברור שבקיץ הדבר הכי קשה זה להתלבש בצורה צנועה. כי להתלבש בצורה צנועה זה לסגור את עצמך. אני לא מדבר עכשיו רק על נשים, אני מדבר גברים ונשים, זה לא משנה, גם גבר צריך להיות בצורה צנועה. זה לסגור את עצמך. כשאתה מתחיל להתלבש וסוגר וציצית וגופייה וזה, זה מתחיל להיות חם מאוד. התנאים הם קיצוניים, ואתה עוד עכשיו מוסיף על כביכול על הקיצוניות הזו בסגירות כזו, וזה נעשה עוד יותר חם ועוד יותר. תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא מאוד אוהב את מי שמוסר את הנפש על הדברים האלה. נשק אותו, ישקן עם נשיקות פיו, נשק אותו. למה? יש דבר שצריך לדעת אותו, הוא כלל שהוא רבי חיים ויטל המערכו כותב אותו בכמה מקומות. הכלל הזה אומר, למדנו אותו במי ששוחה בתומר דבורה, בכל הסדרות של תומר דבורה. יש כלל שראייה עושה זיווג, נכון? אתם מכירים את הכלל הזה? שקרן אור יוצאת, פוגעת ב... מהעין שלי יוצאת, פוגעת במה שאני מסתכל עליו, וחוזרת ישר אל תוך העין, אל המוח האחורי. עושה שם איזה מין איקס כזה, ואז הדמות מתהפכת, ועכשיו אני, יש לי את התמונה הזו קבועה לצמיתות אצלי בראש. לצמיתות. זה שאני לא יודע להעלות אותה אחרי זה בזיכרון, זה משהו אחר, אבל היא קיימת. היא תעלה באיזה זמן, באיזה חלום, היא תעלה. אומר רב חיים ויטל, מה המשמעות של זיווג, זיווג בראייה? המשמעות של זיווג בראייה זה שנוצרת שייכות בינך לבין מה שאתה רואה. נוצרת שייכות. נכון? זה פשוט, מהצד של מי שמסתכל, זה פשוט להבין את זה. נכון? אם אני מסתכל על אוטו יפה שאני מאוד רוצה, פתאום נוצרת שייכות ביני לבין אותו אוטו. נוצרת איזושהי שייכות. יכול להיות שהיא לעולם לא תתממש, אבל משהו מהאוטו הזה, קצת ממנו, קל שבקלים נמצא אצלי. מה קורה אם אתה מסתכל על אישה? על החיצוניות שלה, על האור שלה, על האור, על הבשר. מה קורה עם זה? נוצרת בינו לבין האור שלה שייכות. זה לא רק מצד המסתכל, אומר רב חיים ויטל, אומר אריזה, זה לא רק מצד המסתכל, זה מצד גם מי שמסתכלים עליה. היא נעשית שייכת למי שמסתכל עליה, בקצת, במעט, בדק שמן הדקים. אבל תארו לעצמכם שעכשיו מישהי, אמרתי שזה לא שייך ביושבים פה, לכן שכל אחד רק יראה את הרעיון, יבין את הרעיון. עכשיו הולכת איזה חשופה או חצופה, הולכת ברחוב בצורה לא צנועה, מסתכל עליה פלוני ואלמוני ופלמוני ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועשרות ומאות לפעמים ברחוב או באיזה מקום אחר, והיא כל אחד שיסתכל יפה קצת שלו, וגם מצידה היא נעשית של כל אחד ואחד 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 ואחד. זה דבר מצמרר. ואז אתה מתפלא, אנשים צעירים, ברורות צעירות, לא מוצאות את הזיווג, מבולבלות, מגיע כבר הזיווג הנכון, לא יודעים אם זה זה, אם זה לא זה, ולא מבינים למה, מה הבלבול הזה? למה לא יכול להגיע אותו אחד שמיד אני ידע שזהו? לא, הוא יכול להגיע. אבל אם את שייכת ל-100 איש, ל-200 איש, ל-300 איש, אפילו בדק מן הדק, זה מבלבל. אומר רב חיים ויטל, כשאתה, יש לזה ראייה, נכון? מה הראייה הכי, הכי, הכי טובה לדבר הזה? כשאדם היה עולה לבית המקדש, מה היה כתוב? יראה כל זכורך. אדם היה עולה לראות ולהיראות. ולהיראות. כי הראייה הזו הייתה יוצאת שייכות בינו לבין קודש הבריחו. מה היה יוצאת השייכות? הראייה. לכן, מה דין סומה שלו, אין לו, מה יעלה, למה יעלה? הוא לא רואה, אין לו שייכות. סומה חשוב, כמת. אין לו שייכות. מי שאין לו שייכות עם הקדוש ברוך הוא. תן לכם דוגמה נוספת. יש מדרש מפורסם. עם ישראל נמצא בשנה ה-40 במדבר, אוטוטו נכנסים לארץ ישראל, הם כבר על הגבול של ארץ ישראל. היו באים סוחרים עם פירות מארץ ישראל למכור לעם ישראל במדבר פירות. מי שהיה מדור המדבר שנגזר עליו מיטה, היה רואה את הפירות של ארץ ישראל, מיד מת במקום. שואלים חז"ל, למה היה מת? הוא במדבר, הוא עוד לא נכנס לארץ ישראל. מה נאמר להם? שהם לא יזכו להיכנס לארץ ישראל. אז, אבל הם לא נכנסו, הם עדיין במדבר, הוא רק ראה פירות. כן, אבל ראיית הפירות יצרה שייכות אל ארץ ישראל, הוא מת במקום. ראייה יוצרת שייכות. עכשיו, אם הדברים החיצוניים הם מופגנים החוצה, זה ביטוי לקיצוניות. חיצוניות זה ביטוי לקיצוניות. לכן מעולם, מאז ומעולם, כבודה של בת מלך פנימה, וזה נכון, אבל חוץ מזה זה נכון גם לגבי גברים. צניעות נוהגת בכל. צניעות זה יכול להיות באיך אתה מתנהג עם עצמך, ומה אתה עושה עם השיער, ומה אתה עושה עם הצבעים, ומה אתה עושה, יש כל מיני עניינים וביטויים לזה ש... אני אפילו לא מכיר את כולם, זה מתחדש, כן, אתם, אני לא יודע מי מכיר, זה מתחדש על כל הזמן, כל מיני דברים הזויים, כל מיני דברים שפעם היית מצטמרם מהם, היום אתה רואה אותם כתבי, כאילו דבר מובן מאליו, כל מיני קרבולות וכל מיני כאלה וכל מיני סגנונות, נכון? כל מיני טוקים, אתה רואה טוקי ברחוב, הולך על שניים, אתה רואה טוקי, צבוע וצבוע ועוד צבע ועוד צבע ועוד צבע, אתה לא מבין מה זה. זה ביטוי לקיצוניות, כי זה חיצוניות מופגנת. לדברים האלה יש משמעויות. כשדוד המלך בתהילים אומר, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית איכל. אישה זה איכל, איכל הקודש זה אישה. מישהו יכול לעלות בדעתו שהאיכל כל הזמן פתוח והפרוכת כל הזמן מוסתת? מישהו יכול לעלות את זה בדעתו? היכל הקודש, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית איכל. איכל זה קודש קודשים, זה קודש קודשים. אני לא רוצה להרחיב בזה, אבל זה עדיין לא הנושא, אבל רק לדעת את זה, אנחנו נכנסים לתמוז. תמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים. זה ראשי תיבות של תמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים. אלול בפתח, ראש השנה אוטוטו, סליחות, תשובה, התגברות של הרוחניות והכל. מה הקדוש ברוך הוא מספק לנו רגע לפני? אתגרים. אתגרים, אתגר הקיץ, אתגר הקיצוניות, איך יוצאים מקיצוניות? אל תהיה קיצוני, דרך המלך נלך, הכל בדרך ישראל סבא, הכל ברגיעה. הקיץ מספק תזזיתיות, מספק אנרגיות של ריב, של תמוז, כן, חסר לי, לא טוב לי, כיתורים, כל זה איננו שווה לי. זוכרים את המן הרשע, סופי תיבות, כל זה איננו שווה, זה איננו שווה לי, זה בדיוק שם הוויה בהיפוך, בסופי תיבות, זה ה' איננו ו' שווה ה' לי י', זה בדיוק שם הוויה בהיפוך. זה קודם כלי אחרי זה אור, אז הכלי חסר, כי האור לא ממלא אותו, האור בא אחריו. כלי ה' אור ו', כלי ה' אור י'. הכלים נשארים בחוסר, הם לא באמת בחוסר, אבל הם מרגישים חוסר. אז כל הזמן כיתורים, כל הזמן זה לא טוב לי וזה אין לי וזה חסר לי וזה לא הביאו לי וזה לקחו לי וזה למה להוא יש ולמה להוא יש וכל... זה החודש הזה של האתגרים. למה? כי אוטוטו מגיעים ימי הרחמים והסליחות. היצר רע עושה שמיניות באוויר כדי באמת להוריד אותנו ולצמצם אותנו ביותר. אז נכנס חודש תמוז, שהוא קרוי, הוא קרוי על שם אליל, עבודה זרה. חודש תמוז זה חודש שקרוי על שם עבודה זרה. נכון? אנשים מבכות את התמוז, פסוק ביחזקאל. נשים יושבות ומבכות את התמוז, ואיפה הן יושבות? הן יושבות פתח שער הבית, ככה כתוב, פתח שער הבית. איזה בית? בית המקדש. יושבות שם אנשים ומבכות את התמוז. מה פשט שמבכות את התמוז? אז התמוז היה אליל. אז אתה שואל את עצמך, כל אחד ישאל את עצמו ודאי, איך יכול להיות שחזל, שכנסת הגדולה, גיירו איזה מין חודש שהשם שלו הוא עבודת אלילים? אליל, תמוז, כמו שתיקח עכשיו את הבעל, את האשרה, תקרא לה חודש האשרה. יכול להיות שצא לפרסים יש איזה חודש כזה, משהו בשם דומה, אשורה או מה, לא יודע אם פרסים, אצל האשים. איך, סליחה?
זה לא באמת חודש, השם הנכון של החודש.
לא, זה עובדה שמשתמשים בו.
חודש ראשון,
שני, שלישי, נכון. אבל חז"ל סיפקו לחודשים שמות, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט אדר, נכון? אז השם היחיד שהוא קרוי על שם אליל, ושאלה גדולה למה, זה תמוז. מה מיוחד בעניין הזה? יש בסוד, יש לזה הרבה הסברים. אחד ההסברים זה תמוז, זה תם וו זין. וו זה אות שבראה את חודש אייר, וזין היא האות שבראה את חודש סיוון. תמו שני החודשים של וו תמוז, של אייר וסיוון, הגיע חודש תמוז. תם וו זין, הגיע חודש תמוז. וזה קצת יותר מורכב, דווקא לא בהיבט הזה של הסוד. מה זה הייתה העבודה של התמוז? אני רק מזכיר, אני בטוח שכולכם זוכרים, אני מזכיר זה גם טובת ההקלטה. תמוז, היו יושבות אנשים, לוקחות איזה פסל, הפסל הזה, היו שמים אותו, היה לו, כנראה, הוא היה איזה דמות של גיבור טרגי, איזה דמות יפה, כן, איזה דמות יפה כזו. מאחוריו, מאחורי הראש שלו, הם יושבות מולו, מאחורי הראש ממלאים לו אופרת, או אם תרצו בדיל, לא משנה, זה כל מתכת שברגע שמחממים אותה היא נוזלת. ומחממים לו מאחורי הראש, שמים לו גחלים או משהו, והאופרת או הבדיל הזה היו מתרככים ונעשים נוזלים, ואז יוצאים לו מהעיניים של הפסל ונראה כאילו שהוא בוכה, ואנשים היו רואות אותו בוכה, מתחילות לצעוק וי 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 ובוכות, ונכנסות לקטרזיס של בכי, קטרזיס שנובע מבכי. שמה מוזר, לא? שמה מוזר. כמה אנשים בכו שמייקל ג'קסון מת? כמה אנשים בכו שאלוויס פרסלי מת? זה לא מבכות את התמוז? יושבות, יש איזה גיבור, איזה גיבור טרגי, ויושבים אנשים ובוכים. עד היום יש כאלה שלא מאמינים שהם מתו. עד היום. מה קרה שם בסך הכל? בסך הכל אתה צריך דמות שיוצרים כלפי ההזדהות, ועכשיו הדמות הזו משפיעה על האדם במה שהיא משדרת. אז פה במקרה הזה היא משדרת דמעות. משדרת דמעות. למה זה מתאים לתמוז? כי כרגע מה דיברנו על תמוז? תמוז משקף חוסר לא אמיתי. תחושה של חוסר לא אמיתית. המן כשהוא אומר זה איננו שווה לי, חסר לו משהו? כלום. יש לו אישה? כן. ילדים? כן. עושר? כן. מעמד? כן. כבוד? כן. כל זה איננו שווה לי. למה? יש אחד שלא יחרה ולא ישתחרה. אחד. אחד. זהו. כל זה איננו שווה. הזכיר פה אלוני את קורח. קורח בדיוק אותו דבר. לכן קורח, פרשת קורח, נקראת תמיד סמוך לחודש תמוז. קורח קשור לתמוז. קורח זה בדיוק זה. קורח מטועני אהרון היה. הוא כל הזמן אוחז בארון הקודש. קורח פיקח היה. קורח עינו התעתו. העין שלא התעתה אותו. מה? הוא ראה שושלת יוצאת ממנו. ראה את שמואל ששקול כנגד משה ואהרון יוצא מזרעו. אמר משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו, ששמואל שקול כנגד משה ואהרון. אמר, אם זה יוצא ממני, סימן שאני צודק. סימן שאני צודק. אינו התעתה אותו, לא ראה טוב. אבל בעל רוח הקודש היה. כך אומרים חזל. יש מחזל שקוראים לו קורח הקדוש. לא היה חסר לו כלום. מי שרוצה לדמיין עשירות, אומר עשיר כקורח. היו לו 300 פרדות לבנות לוביות. רק בשביל להחזיק את המפתחות של האוצרות. הוא מצא שליש מהמטמון של יוסף. שליש מהמטמון של יוסף. זה לא מיליארדים, זה מאות, זה טריליונים היו לו. מה חסר לך? מה חסר לך? לא חסר לך כלום. יש לך תפקיד, אתה מתואני אהרון, אתה מחזיק את ארון הקודש שיש בו תלוחות הברית, אתה הכי קרוב לקודש, אתה רואה כל היום שלך תחלת. תחלת כיסתה את הארון. למה אתה צריך להתעבר על ריב? למה? לא, מה הוא מרגיש? שאין לו כלום. הוא מוכן לאבד את הכל. הוא מוכן לאבד את הכל. אין לו כלום. זה התחושה. תחושה של חוסר מדומה. חוסר מדומה. זה חודש תמוז. זה חודש תמוז. יושבים מול פסל. כל מי שיושב מול הפסל יודע שהפסל הוא פסל. הוא לא בוכה באמת. אבל זה מעורר לבכי. לתוגה. לעצבות. לצוות משותפת. איפה זה נמצא? פתח שער הבית, במקום של ההתפתחות. איפה זה? בפתח. מה זה שער? שער זה לשון השערות. בכל פעם שאדם ירצה להתפתח, יגיע לו הרגע הזה של תמוז. יגיד לו, תשמע, שב, שב, עזוב, שב, תראה איך העולם נראה, למה שווה, מי צריך את זה, שב, עזוב, אל תזוז, אל תתפתח, רק אל תתפתח, רק אל תתפתח. מה, רק מה שאתה עושה עכשיו, מה אתה תצא לחברה הזו עכשיו? טוב, בסדר, אבל אולי תהיה משכורת יותר גבוהה, ואולי אני לא אסתדר שם, ואולי אני ככה, ואולי אני ככה. מה הכי טוב? לשבת לילל. לשבת, אם אפשר, בחבורה, זה עוד יותר טוב. היום שכללו זה, אתה יכול לעשות את זה על בירה, לשבת ולקטר ולילל ולהגיד כמה קשה וכמה לא טוב וכמה וכמה וכמה. מה הרעיון בזה? קטרזיס של בכי. קטרזיס של בכי. מה התרופה לזה? התרופה לזה זה אמונה חד-חד ערכית, חד-חד ערכית, שתמוז זה החודש, חודש מצוין, חודש הכי טוב, חודש של גילוי של אור עצום, עצום, גילוי של אור עצום, וכל מה שאנחנו צריכים כדי להשיג את האור הזה, זה כלים, כלים לקבלת האור, כלים, אנחנו צריכים לייצר את הכלים. אז בדיוק בחודש שרוצה להושיב אותך בעצלות כזו ובאיזה מין רחמים עצמיים וכל מיני כאלה, בדיוק בחודש הזה צריך להתנער, להתעורר ולעשות בדיוק את ההפך. וכל התנהגות שהיא קיצונית, דיינו, היא לא הולכת על דרך האמצע של תורה ומצוות, דרך האמצע, לא בקיצוניות, צריך לחזור ממנה לאמצע. אומר המהר"ל, זה קל, נבראת מהאמצע, קל לחזור לאמצע. תחזור לאמצע. בפרשה שלנו יש לנו שלושה מורים שמסתלקים מהעולם, אולי שלושה המורים, משה רבנו עליו שלום, אהרון הכהן ומרים הנביאה. מרים הנביאה במהותה היא קשורה לא למים, בתוך השם שלה יש מים, מרים יש בשם שלה מים עם רש, היא זו שמחזיקה, היא שבזכותה יש לעם ישראל במדבר באר מים, באר מים, בארה של מרים, ככה אנחנו קוראים לזה, בארה של מרים. מרים, אנחנו יכולים לקרוא לה מרים הנביאה באלף, ואפשר לקרוא לה מרים הנביאה בעין, שהיא מנביעה מים, היא מנביעה מים. מה זה המים האלה שמרים הנביאה מנביעה? כשאנחנו מדברים על מים, אנחנו מדברים על נקרא לזה סם החיים האוניברסלי, סם החיים האוניברסלי. מי מנביע אותו? דווקא מרים. מה מיוחד במרים? צריך להבין שסם החיים האוניברסלי הזה, אפשר לדבר עליו בהרחבה, אולי אני גם ארחיב סייעתא דשמיא, אם יגזור השם חיים טובים והשעון יעצר, אבל אם הוא לא יעצר, אז ספק אם יהיה לנו זמן. ספק אם יהיה לנו זמן. אומרת התורה, אז לכן אני אנסה להתייחס רגע אחד לדברים ש... אומרת התורה, אומרת התורה ככה, באר חפרוע שרים, נכון? ויש לנו בפרשה, יש לנו שירה, יש לנו ברוך השם שירה, שירה, שירה מאוד, נכון, עלי באר אינולה, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי עם, ויש לנו שירה. מה השירה הזו אומרת? השירה הזו אומרת בגדול, בצורה, כן, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי עם, במחוקק במשענותם, זה אנחנו בגדול מדברים על בערה של מרים. והשאלה איפה בערה של מרים, דיברנו עליה לדעתי בשנים קודמות, לא ניכנס לזה, אתם זוכרים שיש דעה אחת שאומרת שהיא בכנרת, במקום שבו המים נעשים כחברה, ויש דעה אחרת בגמרא בשבת למדהי, שהגמרא שם אומרת שמי שמסתכל, מהר הכרמל יראה, יעלה על הר הכרמל, יעמוד מרחוק, יסתכל ויראה במים, בים, גם כן איזה מעין קברה מבעבעת, ככה זה לשון הגמרא. הר הכרמל, מישהו זוכר על מה אנחנו מדברים? כן? לא, רק לתת לי תחושה שאני בעניינים, שאני בעניינים. אז בהר הכרמל, דיברנו בשנים קודמות על העניין הזה, אני רק אזכיר את זה בנקודה, כי זה קשור למה שדיברנו על קיצוניות ולא קיצוניות. בהר הכרמל, למה זה בטבריה? כולם מכירים, ואתם זוכרים במוצאי שבת, האישה תביא, מים מהברז, תגיד זה מים מבארה של מרים, אחרי ההבדלה שותים מהמים, מכוונים לרפואת הנפש והגוף, לפתיחת הלב וחוכמת התורה, סגולה טובה וקיימת בספרים, רבי חיים פלאצ'י כותב את זה, אפילו כף החיים, רבי חיים סופר גם כותב את זה. מותפלים, לא מותפלים, זה בערה של מרים. היא עולה ומציפה את כל המימות שבעולם. אז זו הזדמנות טובה, מוצאי שבת. אבל זה למאן דאמר שזה מהכנרת. למען דאמר שזה מהים, הים התיכון מלוח, לא יכול להיות שזה משקיע את כל המימות. מותפלים טוב. אבל בכל אופן, אז למען דאמר, אז יש שאלה, חז"ל שואלים, הרב קוק שואל את זה בעניה, ואני זוכר נכון, בעניה ב', השאלה היא, למה כרמל, למה חשוב לגמרא לספר שבירה של מרים זה בים התיכון? כשרואים אותו מהר הכרמל, רואים אותה. מה העניין? אז כמובן שחז"ל כנראה מתעקשים על העניין הזה, על הנקודה הזו, כדי להזכיר לנו שבהר הכרמל עמד אליהו הנביא. עמד אליהו הנביא מצד אחד, מולו 400 נביאי הבעל, 400 נביאי הבעל, ועם ישראל כולו עומד צופה במתרחש. יפה מאוד. עכשיו, שלא תחשבו שנביאי הבעל זה טמבלים, לא זה אגודה של טמבלים, הלכו אחריהם מאות אלפים לא יותר מעם ישראל, הלכו אחרי נביאי הבעל, הם ראו מופתים, הם ראו מופתים אצל נביאי הבעל, היה בעל, איזה אוקוס פוקוס, כל נביא בעל כזה עושה אוקוס פוקוס. עכשיו עם ישראל רואה את זה ומתרשם, בא אליהו הנביא, עושה שם את המבחן עם הפרים, אתם זוכרים, כן? במקצר את זה, עושה את המבחן עם הפרים, אצלהם שופכים דלק, נפט, מזות, מה לא שופכים על הפרים האלה, מנסים להדליק אש, לא נדלק את האש, לא נדלק את האש, לא נדלק את האש, ואליהו הנביא מקנית אותם, האלוהים שלכם ישן, תצעקו יותר חזק, חכו עד הצהריים, הוא רק בצהריים מתעורר, הוא קם בעשר, הוא לא מהבוקר. והוא צוחק עליהם ומקנית אותם. אתם זוכרים, חיאל בית האלי שהיה אמור להדליק את האש מלמטה, התיש אותו נחש ומת. יופי. מגיעים לשלב שאליהו הנביא צריך להקריב את הקורבן, אליהו הנביא שופך על הקורבנות מים, על העצים מים, 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 ויורדת אש מהשמיים ומדליקה את הזה. מה אומר להם שם אליהו הנביא? אומר להם שם אליהו הנביא את המשפטים האלמותיים. אומר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם הבעל הוא האלוקים, לכו אחריו. ואם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. אתה רוצה קיצוניות חיובית? יש אחת. בברירה, בין קודש הבריך ולכל דבר אחר בעולם, תבחר בשם. תבחר בשם. מה בעירה של מרים? מה הדבר שמרים הנחילה לעם ישראל? כל פעם ששתו מים, כל פעם ששתו מים, הם הכניסו יחד עם המים אל תוך הגוף אמונה. אמונה בהשם אחד. מרים הצליחה להכניס, היא הייתה מין מורה כזו שהיא לימדה את עם ישראל איך מתנהגים נכון. והיא לא סתם לימדה את עם ישראל, היא הייתה מורה לאמונה. גם כשהכל נראה אבוד, כשאמרם אבא שלה מגרשת יוכבת, מגרשת יוכבת, יש גזירה, כל הבן הילוד הירות תשליחו. אומר אמרם ליוכבת, אני לא מביא ילדים לעולם בשביל שיזרקו אותם למים. עמד לגרש אותה. באה מרים, הכל נראה אבוד, אין סיכוי. אומרת מרים, אבא גזירתך קשה. אתם יודעים מה זה לבוא לגדול הדור? אמרם היה גדול הדור, לא רק אבא שלה, ילדה בת שלוש. לבוא לגדול הדור זה צריך עירה ופחד. היא באה לאבא שלה, מסתכלת לו בעיניים ואומרת, אבא, גזירתך קשה משל פרעה, שפרעה גזר על הזכרים ואתה גזרת על זכרים ונקבות. הוכיחה אותו תוכיחה כזו שהמורה הקטנה הזו בגיל שלוש לימדה אותו תורה, והוא מחזיר את יוכבד ונולד משה, משיען של ישראל. וכשהיא אומרת, וכשהיא שמניחים את משה על היאור, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה, היא מלמדת אותנו סבלנות. אתה לא יודע עכשיו מה יקרה, נראה לך הכל אבוד, תיבה קטנה ביאור העצום הזה, היאור הזה אין לו התחלה ואין לו סוף ברוחב עצום, גלים גואשים, אתה מניח תיבה כזו, מה אתה חושב שיקרה? איזה סיכוי יש לילד בתיבה ביאור? כן, לא, היאור זה פי כמה מהסיין, פי כמה יותר מהוולגה, יותר מהדנובה מבחינת הרוחב. איזה סיכוי יש לו? מה היא עושה? ותתצב אחותו מרחוק. היא ניצבת, היא לא זזה, היא שום דבר לא מטלטל אותה מהאמונה שלה. היא ניצבת והיא יודעת שאתה מסתכל רחוק אתה תדע את התשובה. זה רק עניין של זמן. לכן עכשיו אל תשפוט את המציאות. חכה בסבלנות. צריך סבלנות. חכה בסבלנות. עכשיו אתה לא יודע. זה טוב, זה לא טוב. מה שהשם עשה זה תועלתך. או כמו שאתה מרגיש שזה לא. לא, לא, תחכה. יש לך זמן. תחכה ותתצב. תעמוד יציב. אל תזוז מהאמונה שלך. אל תזוז מהאמונה שהקדוש ברוך הוא עושה טוב. ואתה תראה שכעבור זמן אתה גם תראה את הטוב הזה. זה חינוך, זה מורה. זה מורה, זה בדיוק מורה. זה מורה. זה כוח החינוך העיקרי של מורה, זה כוח החיקוי. חיקוי. שהוא גורם לאחרים לחכות אותו. אז מרים הייתה מיילדת. נכון? מרים שפרה ופועה, זה יוכבד, ומרים... האור חיים הקדוש כותב במדבר ותמות שם מרים ותקבר שם. מה זה שם? אומר האור חיים הקדוש, שם היא מתה ולא נשארה ביניהם במדבר צין, אבל בשמיים ישנה תמידית, כי הצדיקים מונחים לפני הקדוש ברוך הוא כמרגליות המונחות בארגז. כמרגליות, היא זו שהייתה פועה לכל ילד, הייתה עושה לו מצב רוח. מה זה פועה? מה זה פועה? פועה זה לקחת את הביטויים הכי נמוכים שאפשר, כן? זה לעשות קולות, זה אפילו לא לשמיע מילים. זה להתחיל מזה שהוא עכשיו מבין רק קולות. גור גור גור, מו מו מו, לו לו לו. עוד לא דיבורים אפילו. כבר מהשלב הזה היית מתעסקת איתם, עם הקטנים האלה. מאמינה בהם. ואיפה היא לא נשארה? היא לא נשארה במדבר צין. מרים לא הייתה אף פעם במקום של ציניות. ולהיות במקום של ציניות, במקום של צין. היא לא, אין ציניות. בחיים ציניות זה דבר שלילי, נקודה. שלילי, נקודה. זה שלילי במערכת יחסים זוגית, זה שלילי במערכת יחסים בעבודה, זה שלילי במערכת יחסים בין חברים. ציניות בסוף לא תצמיח דברים חיוביים. לא תצמיח. זה היה הכוח שלה, של מרים הנביאה. אז איפה בא לידי ביטוי כוח החינוך הזה? כוח החינוך של מרים בצורה הכי 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 בולטת זה במים. במים. המים יש להם כוח של התערבות. הם חודרים כל דבר, מתערבבים עם כל דבר, אפשר למהול כל דבר במים. כל דבר אתה יכול כמעט, כן? שמן לא, אבל כל נוזל, כל צבע אתה יכול למהול אותו במים. זה חודר לו כל מקום. מים תניח אותם באיזשהו מקום, הם ירדו וימצאו את הדרך למטה. ימצאו את הדרך לחדור. הם מעורבים. חינוך הילדים זה אתה צריך להיות מעורב, אתה צריך להיות מים, אתה צריך להיות מעורב. מעורב זה מהשלב שעושים להם קולות גור 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 ועד השלב שאתה מתחיל לדבר איתם, ובשלב שאתה צריך לצאת לשחק איתם, ובשלב שאתה צריך לצאת איתם לטיולים, ובשלב אתה צריך להיות מעורב. מעורב לדעת מי החברים שלהם, לדעת מה עובר עליהם, לדעת מה הם מרגישים, להיות מעורב. להיות מעורב בישיבה, להיות מעורב בזה, יש ערב הורים, יש ערב פה, יש ערב שם. לא נוח לך, כן נוח לך, אתה צריך להיות מעורב. מים יש להם כוח של הזדהות. המים מקבלים את הצורה של הכלי, הצורה של הכלי שבה הם מונחים. תיקח כוס, הם קבלו את הצורה של הכוס. תיקח קומקום, יקבלו את הצורה של הקומקום. כל כלי שהם לא יהיו מונחים, הם יקבלו את הצורה של הכלי. מים מקבלים את התכונות הבסיסיות של הכלי שבו הם מונחים. כך, קומקום חם, תכניס מים, הם יתחממו. תכניס את המים למקרר, הם יתקררו. המים מקבלים תכונות אחרות. זה נקרא תכונת ההזדהות. בחינוך זה חנוך לנער לפי דרכו. תזדהה עם מה שהוא רוצה. תזדהה. פעם זה היה נכון, שהיינו בגולה, אני אמרתי גם את זה, מי שזוכר, דיברנו על זה לפני שנים, אולי 10 שנים. דיברנו על זה, שבגולה זה היה נכון, הכלל של חוסך שבטו שונא בנו. כשהיינו בגולה, הילד לא היה הולך בדרך הישר, היו לוקחים סרגל. זה, כן, בדיוק, נותנים לו איזה אחד יפה, והוא היה מקבל את הכיוון הנכון. אז אנחנו רואים שדיברת אתכם לא יודע אם זה לפני שנים רבות שמעתי את הרב אביחיל במצפה רמון, אז יכול להיות את השבת הזו שמענו אותו אומר את הדברים הבאים. הוא אומר היום להקות ילד, מעבר לזה שאני לא מבין איך אפשר, הוא אומר, כי אתה לא בית דין. בשביל להקות איש מישראל אתה צריך להיות בית דין, אתה צריך להיות בית דין, אתה לא יכול להקות סתם, מה זה מלכות? אתה צריך להיות בית דין. יש לך בית דין פה? פסק לך שמותר? אבל הוא אומר מעבר לזה, זה חוסר שבטו שונא בנו, זה היה מתאים לגלות. שם היה צריך להחזיק את כולם קרוב וקצר, אחרת היו מתערבבים הגויים, אחרת הייתה התבוללות נוראה. אבל להידנה בימינו בארץ ישראל החינוך צריך להיות הפוך לגמרי, חנוך לנער לפי דרכו. תראה מה הוא אוהב במקצועות התורה, תראה מה מושך אותו, מה הכוח של השכינה, של המשיכה, לא של של הכוח.
דבר על הסלע, אל
תזכר אותי. רגע, נגיע לזה. נכון, בדיוק לזה נגיע. זהו. אז זה חנוך לנער, חנוך לנער. ברגע שאתה עושה חנוך לנער, הנער הוא כלי. עכשיו אתה רוצה לתק את פנים התוירה, תעשה את הדברים לפי צורת הכלי, צריכים להיות לפי צורת הכלי. אתה לא יכול לשפוך מים שיעמדו לו, שלא יסתדרו עם הכלי. אין. הכל צריך להיות, זה תורה, זה הכוח של תורה, אתה צריך לתת את זה בתור מים. מים, ולטפטף, לא אשת גדול, לא שופכים מים בזרם עצום. לא, אתה צריך את חינוך מטפטפים. לכן הילדים נקראים תף, תף, קוראים לילדים תף. תהיה אתה מטפטף, תף, 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 חמוד, צדיק, בוא, עוד פעם. תף, תף, עד שכתוב אבנים שחקו מים, עד שהמים עושים חור באבן. רבי עקיבא, ראית מה יצא ממנו? זה המלאך של החינוך, מלאך, רמז, רבי משה זקוטה, יש לו ספר שורשי השמות, ככה נקרא הספר הזה, קובל עצום. אז השם של המלאך שאחראי לחינוך זה, אני לא יכול לבטא אותו, אז אני רק אגיד את האותיות, תת פי תת פי יודקה. זה השם של החינוך, מלאך שאחראי לחינוך. אדם מצייר תת פי תת פי יודקה בראש, זה מנוקד התת בקמץ, הפי בשווה, עוד פעם קמץ ושווה לתת ותף, והיודקה בקמץ. זה שם של החינוך, אתה מטפטף חינוך, אתה מטפטף לאט לאט, לא ב... יאללה, בוא עכשיו שמים לו הרבה מסל ספרים על הגב, שיסחוב עכשיו 30 קילו בכיתה א' ספרים, ואת הכל הוא צריך לדעת בתוך חודש. לא, 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 מי אמר? למה? למה לעשות לו את זה? למה? קחו חומר, תנים להם עדפי ספרים של גמרות וזה וזה, ואת זה אתם צריכים לדעת בתוך למבחן הבא. זה לא נקרא הזדהות. זה לא חנוך לנער לפי דרכו, זה בכלל לא כערך הכלי, אתה סתם שופך משהו על... זה לא שייך. המים משנים צורה. המים משנים צורה, בחינוך אתה לא נשאר סטטי. אין חינוך שמתאים לכולם, כל הילדים בסדרה, אין דבר כזה. כל ילד וכל זה, החינוך שלו הוא שונה, הגישה אליו שונה, הדרך היא שונה, תהיה מים. מים לא סטטי, מים זורמים. תזרום מה שנקרא, מה שהילדים אומרים תזרום, זה הדבר הכי נכון. הכי נכון בחינוך זה לזרום. תזרום. זה קשה מאוד. אני יודע, גם להורים, גם למחנכים, זה קשה מאוד. אבל אין ברירה. יש אחד שאתה צריך ללכת איתו בליטופים, יש אחד שאתה צריך ללכת איתו בפרגונים, יש אחד שאתה צריך ללכת איתו בחיבוקים, יש אחד שאתה צריך ללכת איתו בדחיפות, כמו שעוזרים למישהו לעלות אר. אתה צריך ממש להיכנס מתחת למסע איתו. ממש להיכנס מתחת למסע. וכל אחד זה עם הזה. והכי חשוב, מים יודעים לשנות כיוון. מים שנים כיוון. זה מים, נכון, זה כל רעיון התשובה, רבה, כל רעיון התשובה, חזר, המשילו את רעיון התשובה, יש פה מקום, גבי. כל רעיון התשובה חזל המשילו אותו בצורה מאוד מאוד יפה לספינה ששטה בים, נכון? אתם זוכרים את רעיון התשובה ב... אריזה לומר שכל רעיון התשובה נלמד במים עזים לתיבה, נו... חיים. כל רעיון התשובה מדבר על ספינה ששטה בים. מה המיוחד בספינה ששטה בים? היא יכולה לעשות יוטרן על המקום. כביש, אתה נוסע, אתה רוצה לעשות יוטרן, אתה יוצא בנתניה, אתה יכול לעשות יוטרן. הפסדת את המחלף, יוטרן בנתניה. בים זה על המקום, אופ, אתה משנה כיוון מיד. למה? כי אתה במים. מים אתה יכול לשנות כיוון מיד. אין שום בעיה, נכון? אופ, על המקום אתה עושה סיבוב, שינית כיוון. בחינוך צריך לדעת לשנות כיוון. כן, כן, זה נו, איך זה, איך ה... כן, לא, לא, אמרתי מים שנים כיוון, הכוונה בלי דעות קדומות, הכוונה בלי דעות קדומות, הכוונה בלי סטיגמות, הכוונה ילד צריך לדעת שילד יכול להיות בתחילת שנה ככה, בהמשך השנה משהו אחר לגמרי. זה מאוד תלוי במה עובר עליו ומה זה. אל תהיה סטטי, אל תהיה סטיגמטי, אל תהיה מקובע. תשתנה, לא רק תזרום איתו, אלא גם תשנה כיוון בחשיבה. אתה רואה משהו לא מתאים, תנסה דרך אחרת, תפתח לו פתח. זה דברים שקשורים לחינוך. כל הנקודות האלה עד עכשיו הן באות מלימוד מאיך מים מתנהגים. מה זה המים האלה? בעירה של מימה. אבל הנקודה של השירה והדיבור. השירה והדיבור. הבאר של מרים הייתה באר מיוחדת, נכון? עלי באר אינו לה. עלי באר אינו לה. אומר הזוהר הקדוש דבר שהוא פלא פלאות. אומר הזוהר הקדוש ככה. אומר הזוהר הקדוש ככה: בגנדאי באר לא עדי מיניו. הבאר הזו לא עזבה אותם, והיא תאימה. ואם תאמר, איך יכולים לשווה מיני כולה? איך אפשר מבאר אחד שכל עם ישראל ישתה? איך יכול להיות, שואל הזוהר הקדוש, שמבאר אחד כל עם ישראל ישתה? מיליונים מבאר אחד. אלא אי הוא נפיק לתרסר נחלים. היה, מהבאר הזה היו יוצאים המים, עולים ממנה, ומתפזרים ל-12 נחלים. כל שבט היה מקבל את הנחל שלו אליו. נחל. היה לו נחל, שבט. ונביאו התמלא ונפיק לכל סיטרים. והנביאה הייתה עולה ומתפזרת לכל הצדדים. וכדן אבו ישראל בשעתה דשרן וביין מאיה. איך המים היו עולים? היו באים עם ישראל,
שרים,
באר חפרוע, לא שרים, באר חפרוע שרים, סינגינג, שרים ושרים, כל ההבדל זה הנקודה. זה כל ההבדל. שרים, מה פשט שרים? באר, שמשה רבנו נשלח להוציא מים מן הסלע. אז על מה הוא נענש? שהוא היכה את הסלע ולא דיבר איתו. מה הדבר הכי, איך אתה מוציא מים, איך אתה מוציא מהחינוך את המקסימום? בדיבור ושירה. שירה זה לא, לאו דווקא עכשיו לקחת גיטרה ולנגן, זה גם, אבל שירה זה באינטונציה של הדיבור, זה שירה. האינטונציה. איך אתה אומר את הבוקר טוב? איך אתה אומר את השלום? איך אתה אומר את הלהתראות? סיימת היום. אתה כבר מאוך. המחנך מאוך בסוף היום. אמא, סוף היום. אין לה כוח לכלום כבר. עכשיו לא, לא. היא צריכה להגיד את הלילה טוב? יש הבדל אם אומרים לילה טוב. אומרים לילה טוב. זה הבדל גדול. זה שיר. זה שר את השיר. זה מוציא מים מהסלע. יש הבדל. בוא נדבר 5 דקות. לבין, בוא נדבר 5 דקות, מה דעתך לדבר? זה משהו אחר. זה משהו אחר. יש מים מהסלע. אומר הכלי יקר, תקשיבו מה הוא אומר, אתם זה פלא פלאות. אומר הכלי יקר ככה, אומר יש אצל הברבנל, מערי הברבנל, יש אצלו 11 פירושים למה קרה עם משה ולמה הוא נענש בסיפור הזה. בסדר? תעזבו רגע את ה-11 פירושים, החזקוני אומר בכלל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את המטה. הלו, מה השאלה? השאלה הגדולה זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את המטה. שואל, לכאורה יש שאלה על משה רבנו. שואל משה רבנו, אם אתה נותן לי מטה ביד, מה אתה מתכוון שאני אעשה איתו? לא, שאני אתן איזה מכה יפה לסלע? מכה שתיים אפילו? כשמה נתת לי את המטה ביד? שאלה? שאלה. אומר חזקוני ככה, בכלל המטה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, קח ביד, זה לא המטה שלו, של משה, זה המטה של אהרון. אומר שמטה זה היה מטה אהרון אשר הונח לפני השם, ודבריו בלתי מטובלים, כי לא פרש מה טיבו של מטה אהרון. אומר רק לי יקר, אומר חזקוני, אומר זה בכלל המטה של אהרון, אבל הוא לא מסביר מה הוא מתכוון, מה ההבדל, למה נפקמין, אם זה המטה של אהרון, מה ההבדל אם זה המטה של אהרון או המטה של משה. מסביר רק לי יקר את הדבר הזה, אני קצר לכם כי הזמן קצר ואני רוצה לסיים. תקשיבו לזה, זה רעיון פנטסטי. אומר כלי יקר ככה, לקחו מקלות יבשים בפרשת קורח, בין היתר לקחו את המטה של מי? של אהרון הכהן. לקחו את המקלות היבשים האלה, הניחו אותם בקודש, המטה של אהרון הוציא מים והוציא עליים, פרחים ושקדים. היה שליש מהמטה, שליש הוציא עליים, שליש הוציא עלים ופרחים, ושליש הוציא שקדים, בו זמנית, הכל בפעם אחת. זאת אומרת שהמטה הפיק מעצמו מה? מים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, קח את המטה של אהרון, תצא תעמוד ליד הסלע עם המטה. עכשיו זה ברור, לא צריך לקחת עם המטה, כל מה שאתה צריך זה להראות להם שמטה עץ יבש הפך להיות מים, אז ודאי שגם סלע יכול להיות מים. עכשיו רק תדבר, רק תאמר את זה, רק תשאיר את זה, רק תגיד להם, והם ממילא ייקחו את כוח האמונה יחד עם זה. מה עושה משה רבינו? אומר הכלי יקר, אומר הכלי יקר, הוא לקח במטהו, משמע במטה שלא ייקה ולא במטה אהרון, הוא לקח את המטה היבש. עכשיו זה לא סתם מטה, זה עץ עץ הדעת טוב ורע. אין לנו את הזמן, אבל מי שירצה יפתח בליקוטים באריזל. האריזל כותב בליקוטים על עץ הדעת טוב ורע, ממש אריכות, אריכות מה זה העניין הזה של הסלע, איך משה רבינו רצה לפרק את הקליפות, העניין שלו היה לפרק את הקליפות, להסיר את הקליפות, ואז שתהיה נביאה של מים זקים וטהורים וכו'. אני לא יכול להאריך בזה, אני רוצה לסיים רק בנקודה הזו. כתוב באר חפרו השרים, אומר האריזל, קרוע, באר חפרו השרים קרוע, ראשי תיבות בחושך, כי הנה עניין חפירת הבאר ומלכות בסוד נקודת ציון, רחם דאיתתה, הרחם של האישה. מה יש פה בבאר חפרו השרים קרוע? באר בית חפרו החט, שרים שין, קרוע חף, בחושך. הכל מתחיל תמיד בחושך, תמיד, לא צריך להיבהל מזה. חושך, מי שהיה בשיעור שבת דיברנו על זה ברחבה, חושך זה ריבוי אור, ריבוי אור, כשיש הרבה מאוד אור זה נראה חושך. כל מה שצריך בשביל להאיר זה לייצר כלי. כשהרחם היא נקראת קבר בלשון חז"ל, רחם זה לשון רחמים, רחם זה לשון רחמים, אבל היא נקראת בלשון חז"ל קבר. למה? כי מבחינת העובר, אם אתה תשאל אותו אם הוא רוצה לצאת מהרחם, הוא אומר חד משמעית אני לא יוצא, ואל תבלבל לי את המוח. תגיד לו, אבל יש עולם בחוץ, מלא צבעים, מלא יופי, מלא כל הטוב שבעולם. הוא יגיד לך, עזובתי במנוחה, מה רע לי פה? נכון או לא? פתח שער הבית, פתח שער הבית, אומר העובר, אני לא רוצה לצאת, יש לי אוכל, כן, יש לי טמפרטורה קבועה, מיזוג אוויר קבוע כל הזמן, מיזוג אקלים בכלל, זה אקלים, יש לי אקלים קבוע כל הזמן, כן, אני שרוי במים, אני אין לי, כוח כבידה, אני כל הזמן שט, אני כל הזמן, כן, יש לי כל הויטמינים, כן, כל מה שאני צריך לחיסון, כן, תעזור אותי, תשאיר אותי פה. אומרים חז"ל, זה בדיוק המצב של האדם כשהוא נמצא בעולם הזה, הוא בתוך רחם. אומרים לו, הלו, בעוד 9 חודשים יוצאים, תרצה, לא תרצה, על כורכך אתה נולד, ועל כורכך אתה מת, ועל כורכך אתה נותן דין וחשבון. אומרים חז"ל, על כורכך אתה גם מת, למה אתה על כורכך מת? יש בחוץ עולם יפה, עולם הבא, גן עדן, עולם יפה יפה, יש בו דברים, יש בו... לא, אני עובר עכשיו ברחם, לא מסוגל להבין את זה. עם היציאה מהרחם, מקום של רחמים, לפתח, למקום של ההתפתחות, מה יש שם? חטאת רובץ. לפתח חטאת רובץ. קחו את האותיות של רחם, מה האותיות שבאות אחרי רחם? אחרי רש, שין. אחרי חט, תת. אחרי מם, נון. מה יושב שם? שטן. מיד אחרי הרחם, ביציאה מהרחם, מה אומר הקדוש ברוך הוא לקין? אם תטיב, שאת. ואם לא תטיב, לפתח חטאת רובץ. אתה יכול לשנות את המציאות. אתה יכול, אם תטיב, אם תעשה מעשים טובים, אומר רבי יונתן בן עוזיאל, עובדת תבה, תעשה מעשים טובים, אתה משנה את המציאות. אתה לא חייב ליפול, אתה לא חייב לחטוא. אבל תדע לך שהאפשרות לחטוא היא לא מעבר לפינה, היא מיד ביציאה. היא קיימת, היא אמיתית. והכל תלוי בך. יהי רצון שנזכה שחודש תמוז הבא עלינו לטובה יהיה חודש של גאולה, חודש של אור גדול וטוב אמיתי, שנזכה לייצר את הכלים הנכונים בבריאות טובה ותקינה. זה חודש שצריך מאוד לשמור על הבריאות גם בעזרת השם, שכולם יהיו בריאים עד אלף. נזכה לבניין בית המקדש, ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צער הקדוש ברוך הוא לזכות צריך לבירה ארבעה למדורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. תן לו קדיש ליה, תן לו קדיש על ישראל. יגדיל תורה, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שם הבא, יתגדמה דברה שירותי ויאמיר חכותי ויצמח וקנה ויקרב שיחי היכון וכי בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב.